שלום לכם, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
אהלן איתן.
ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר ישראל כץ הציגו אמש תוכנית כלכלית בעלות של למעלה מ-10 מיליארד שקלים, הכוללת סדרה חדשה של מענקים לעסקים, מענקים אישיים לציבור, דחיית הלוואות, דמי אבטלה לעצמאים ועוד ועוד ועוד. אלא שהתוכנית בכלל לא תואמה עם הדרג המקצועי במשרד האוצר ובמשרדים אחרים, ומכאן עולה שורה של שאלות. האם היא תאושר על ידי הדרג המשפטי והכלכלי? האם היא תצא לפועל בכלל? עד כמה היא תשתנה עד שהיא תגיע למשהו מעשי? מה הם לוחות הזמנים? ולא פחות חשוב, האם תוכנית כזו היא למעשה סוג של כלכלת בחירות? אולי אפילו שוחד בחירות? אנחנו נדבר עם פרופסור אבי בן בסט מהאוניברסיטה העברית, שהיה בין השאר בעצמו מנכ״ל האוצר.
ממשלת רוסיה בראשות ולדימיר פוטין עצרה לאחרונה את מתנגד השלטון אלכסיי נבלני עם חזרתו לרוסיה לאחר שהחלים מניסיון הרעלה שכמעט עלה לו בחייו. אלפי צעירים רוסים יצאו במחאה בדרישה לשחרר אותו. נבלני כמובן פרסם סרט שהפך לוויראלי על ארמון מלכותי שפוטין לכאורה בנה לעצמו באמצעות כספים של אוליגרכים. ארמון שהקרמלין בכלל מכחיש את קיומו. אנחנו נדבר עם צבי מגן, לשעבר שגריר ישראל ברוסיה, וכיום חוקר בכיר במכון INSS.
ומה קורה בשדה התעופה בן גוריון? האם השמיים באמת ייסגרו, ואם כן לכמה זמן? והאם יהיו יוצאים מהכלל שיורשו לטוס, כמו למשל אנשי עסקים? ועדת החוקה דנה הבוקר על התוכניות של ראש הממשלה לגבי שדה התעופה, והדר קנה, כתבת התיירות והתעופה, תעדכן אותנו. אנחנו מתחילים. שלום לפרופסור אבי בן בסט.
שלום וברכה.
מרצה באוניברסיטה העברית, בין השאר מנכ״ל משרד האוצר לשעבר, בין תפקידים רבים אחרים שעשית, אז ודאי כמו כל עם ישראל, ראית אתמול את תשעת השקפים של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושל שר האוצר ישראל כץ על התוכנית הכלכלית שהם הציגו. השאלה היא, האם זה בעצם כלכלת בחירות? האם זה חוקי?
קודם כל זה אוסף צעדים אקראי. זאת לא תוכנית כלכלית שלמה. עכשיו, אם היה מדובר פה בסכום קטן, ניחא, אבל הבנתי מהנתונים שהופיעו בתקשורת, לא בשקפים, שמדובר בתוכנית שהיקפה 90 מיליארד שקלים. זה בערך 19% מגודל התקציב השנתי.
שר האוצר, אגב, אמר הבוקר ברדיו שהעלות שלה היא 15 מיליארד שקלים, ואגב, זאת עוד אחת הבעיות של התוכנית הזאת, שכל מספר זוכה.
בדיוק עמדת על בעיה נוספת של התוכנית הזאת, לא רק במספרים, אגב, השקפים מול עיניי של התוכנית, על זה בוודאי אפשר להסתמך. אין שם מערכות כמותיות של עלות התוכנית, ואת זה שאהבתי מתוך מה שמופיע בעיתון, וזה דבר מוזר מאוד. אתה מצפה לא רק שיהיה העלות הכוללת של התוכנית, אלא שכל צעד וצעד יהיה לו טאג של מחיר, כדי שנוכל להעריך אותו. זה לא קיים, ולכן מאוד קשה להעריך את התוכנית. אין גם דברי הסבר שמסבירים את המנגנונים, מה כל צעד וצעד בעצם אמור לעשות ואיך הוא תורם למצב המשק לכללותו. אז ברור שתוכנית גם בסדר גודל של 15 מיליארד שקלים, מדובר בתוכנית גדולה מאוד שהיה ראוי שתופיע עם הסברים מהותיים יותר, כולל תווי מחיר לכל צעד וצעד. עכשיו לשאלה ששאלתם. היא לטעמי נוגעת במיוחד, זה בולט לגבי אחד מהסעיפים, וזה המענקים למבוגרים ולילדים. תוכנית דומה לזאת הייתה כבר פעמיים.
בפסח ובקיץ, כן, בעלות של 9 מיליארד שקלים יחד.
נכון. אז התוכנית הזאת מעט גרועה יותר מהתוכנית הקודמת. מדוע? משום שהיא מיועדת רק לשבעה העשירונים הנמוכים. אבל גם הקריטריון הזה הוא לא קריטריון רציני, ועושה רושם שיש פה תוכנית פופוליסטית, ואני אסביר מדוע. יש היגיון לסייע למי שלא עובד, למי שלא מסתכר, כדי שיוכל לשרוד את התקופה הקשה הזאת. 85% מהעובדים במשק עובדים ומסתכרים. יתרה מזאת, נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים שהצריכה הפרטית ירדה והחיסכון גדל. מדוע? משום שאנשים לא צורכים היום תרבות, לא פנאי, לא נסיעות
לחו"ל. הכל סגור, אין איפה לקנות, ברור.
וכדומה. ולכן... נכון, ולכן אין היגיון לתמוך באופן עיוור גם אם מדובר בשבעה עשירונים הנמוכים יותר. אם רוצים לתמוך, ההבחנה צריכה להיות מבחן הכנסה, האם אתה עובד או לא עובד, האם אתה מובטל, האם אתה בחל"ת. אלה היו צריכים להיות הקריטריונים.
אבל אבי, יכול להיות שיש פה משהו...
כסף לשווא.
אבי, יכול להיות שיש פה משהו מאוד מתוחכם פוליטית, כי הם הקשיבו לביקורת שנאמרה בפעמיים הקודמות, שלא צריך לחלק למי שלא נפגע, אז הם אומרים, לא ניתן לעשירונים העליונים. אבל כשאתה בודק, איפה נמצאים המצביעים של נתניהו ושל המפלגות החרדיות, בנות בריתו, הם נמצאים בשבעת העשירונים התחתונים, בשיעורים מאוד מאוד גבוהים. אתה בטח מכיר את הגרפים של חברנו, פרופסור מומי דהן, שעושה מי אחרי כל מערכת בחירות, הוא מראה איך מתחלקים המצביעים לפי העשירונים. אז יש פה תרגיל, לכאורה מתכתב עם בעיה כלכלית אמיתית, אבל נותן גם מענה פוליטי ממוקד בדיוק במקומות שבהם נמצאים המצביעים של הליכוד.
בהחלט ייתכן, אבל גם אם זה לא היה, זאת תוכנית, הפרק הזה בתוכנית בוודאי שגוי, הפרק הזה. לא עוזרים פה למי שלא מסתכר, עוזרים פה באופן עיוור לכל מי שנמצא בשבעת העשירונים התחתונים, בין אם הוא עובד ובין אם הוא לא עובד. זאת תוכנית שהיא לא אפקטיבית. עכשיו, עוד נקודה שלא העליתי. יש מחקרים לא מעטים שמראים שהנטייה לצרוך מתוך הכנסה חד פעמית היא קטנה מאוד. אתה בעיקר מגדיל את החיסכון של האנשים ולא את הצריכה שלהם. אז מה ההיגיון בזה? בקיצור, הצעד הזה מריח מאוד מפופוליזם, הוא מיותר, נעשו כבר שניים כאלה, להוסיף עוד אחד כזה, זה בפירוש לא במקום.
אבל זה חוקי, זה לגיטימי לעשות את זה חודשיים לפני בחירות, או שזה אפילו חמור יותר מאשר בפעמים הקודמות?
אני לא משפטן, אבל ברור לחלוטין שאם אתה עושה צעד שעלותו גדולה והאפקטיביות שלו היא נמוכה מאוד, אז זה נשמע מאוד לא טוב, זה נשמע כצעד פופוליסטי שנועד אולי להשיג יעדים אחרים ולא לשפר את מצב המשק.
כן, עכשיו נשאלת השאלה, אנחנו חודשיים לפני בחירות, ברור שאנחנו עדיין נמצאים בעיצומו של משבר בריאותי וכלכלי חמור, ברור שיש לו הרבה מאוד נפגעים, ואז השאלה, האם הסיטואציה הפוליטית צריכה לכבול את ידיה של הממשלה, ואסור לה פשוט לחלק כסף מעבר לתוכניות שכבר היו בקנה לפני ההחלטה לצאת לבחירות?
יש כמובן הגבלות, שוב אמרתי, אני לא משפטן, אני יודע אבל שיש הגבלות על התנהגות הממשלה בתקופת בחירות, על זה צריך באמת להשיב היועץ המשפטי לממשלה מה מותר ומה אסור. אבל בואו נלך בדרך אחרת, בצד הכלכלי המובהק. נניח שמותר, זאת התוכנית שהיה צריך להגיש עכשיו? הרי הממשלה לא הגישה אפילו תקציב לשנת 2020 שמאחורינו. היא הייתה צריכה להכין תקציב ל-2021. אנחנו מתחילים את השנה הזאת בלי תקציב, אחרי שגם בשנה הקודמת לא היה לנו תקציב. זה מה שצריך עכשיו. אם ראש הממשלה ושר האוצר רוצים לשפר את תפקודו של המשק, רוצים לעזור לאזרחים, תקציב כללי הם היו צריכים להביא. התקציב האחרון שהוכן במדינת ישראל היה במרץ 18, לפני 3 שנים. האוכלוסייה מאז גדלה מאוד, הרכבה השתנה, בעיותיה השתנו. חייבים, היינו תקציב אחר לחלוטין. במקום זה אנחנו עובדים עם תקציב מיושן שמוסיפים עליו כתלאים, צעדים שהמשמעויות הכלכליות שלהם לא ברורות עד הסוף, ההיקף של כל אחד בנפרד לא ברור עד הסוף, וחלק מהם נראים כצעדים פופוליסטיים. תקציב צריך ולא את התוכנית הזו.
כן, אגב זה העניין, אתה אומר צעדים פופוליסטיים, אני לא רואה מישהו בציבור שמתנגד לזה, יבואו באמת אבי בן בסטים, אולי עיתונאים למיניהם, שקצת עוקבים, אבל הציבור בכללותו הולך עם זה. אז כלומר, יש פה שוחד בחירות במובן של אתה שם כסף לאנשים בכיסים, ואתה מצפה גם לקבל תמורה בקלפי.
יכול להיות, תראה, קודם כל בוא נאמר ככה, חלק מהצעדים הם לא כמו אותו צעד ראשון שדיברנו
נכון.
עליו, מענקים למבוגר ולילדים. ניקח למשל את תוכנית הסיוע לסקטור העסקי. חלק ממנה נשמע סביר, חלק ממנה היה טעון בדיקה. החלק שבעיניי נשמע יותר סביר, זה החלק של מתן האשראי. מדוע באמת עסקים שנמצאים במצוקה, אם הם לא היו במצוקה, הם גם לא היו לוקחים את האשראי. אז להם אפשר היה בהחלט טוב לתת אשראי, וגם אנחנו נראה אותו בחזרה כאשר, נאמר, הם יבריאו ואנחנו נצא מהתקופה הזאת. אבל גם צעדים אחרים לסקטור העסקי, שוב, גם אם הם בכיוון הנכון, הם לא ברורים בהיקפם והם לא ברורים בקריטריונים שלהם. אני אתן דוגמה. בתוכניות הקודמות, הבסיס לסיוע לעסקים היה היקף ההוצאות הקבועות. וזה הגיוני, אם אתה לא מקבל הכנסות, מי יחסה לך את ההוצאות הקבועות? הקריטריון הזה השתנה עכשיו למחזור. מדוע? גם ההיקף של מחזור הוא דבר שמאוד שונה בין הרווח לבין המחזור של העסקים. אז הקריטריון פה לא ברור, הוא מופיע בלי הצדקה, השיעורים שניתנים לא ברורים. אז אם בכיוון של הסקטור העסקי, נאמר, הכיוון הוא כיוון ראוי לסייע לסקטור העסקי לעבור את התקופה הקשה הזאת, סט הצעדים שנבחר לא ברור ולא משכנע שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים.
העובדה שהצעדים הללו הוצגו בדרך שהוצגו, ללא ליווי וללא השתתפות של דרגים מקצועיים, לא ממשרד האוצר ולא במשרד המשפטים, ולמעשה אנחנו יודעים שבמשרד האוצר לא הכירו בדיוק את התוכנית הזאת ולא לקחו בחלק, איך אתה מפענח אותה?
גם לי שיתוף של בנק ישראל, אגב.
איך אתה מפענח אותה? ושאלת המשך לעניין הזה, מה הסיכוי האמיתי שבאמת זה יצא לפועל?
תראה, הבעיה הראשונה שהעלית היא בעיה שאנחנו נמצאים איתה כבר זמן, מאז מונה שר האוצר קץ. אנחנו יודעים שבחירי האוצר התפטרו בגלל הדרך שבה מתייחסים לעבודתם, ראש אגף התקציבים, המנכ"לית, החשב הכללי, והתפטרותם היא לא במקרה, היא בין היתר קשורה לדברים שכבר ציינתי בתחילת דבריי, מה כן היה ראוי לעשות ולא עשו, ומה לא ראוי לעשות וכן עשו. שתי הסיבות העיקריות שראש אגף התקציבים והמנכ"לית של האוצר התפטרו, היו האחד באמת אותם מענקים אוניברסליים שניתנו לכל האוכלוסייה, כאשר הם העריכו כמוני שהמענקים האלה הם לא אפקטיביים, ומצד שני עלותם גדולה ותגדיל את הגירעון בלי שנקבל מזה תועלת רבה. והדבר השני שהטריד אותם מאוד, זה שצריך לבנות תקציב למדינה ולא בונים את התקציב. אז הבעיות האלה נמשכות. אני גם מתרשם מתוך מה שאני קורא בתקשורת, שעובדי אגף התקציבים לא שותפו בהכנת התוכנית הזאת, אז זה בוודאי פגם. ראוי היה גם בוודאי להזדקק להתייעצות עם נגיד בנק ישראל, שהרי זה תפקידו, יועץ כלכלי לממשלה, ויש לו מחלקת מחקר גדולה ורחבה שהייתה יכולה לתרום למהלכים הללו. אבל גם אם אני מסתכל על התוכנית עצמה, קשה לי להבין אותה. זה אוסף של מספרים עם כותרות. צריך לתת לתוכנית כזאת הרציונל, מה הרקע, למה אתה מטפל דווקא בנקודה הזו ולא בנקודה אחרת, איך הצעד שאתה מציע ישפיע על התוצאות וכו'. כל זה אין לנו, ולכן אנחנו גם לא יכולים להעריך אותה בצורה נאותה. הדבר הכי חשוב, לא זה מה שהיינו צריכים, היינו צריכים תוכנית תקציבית מלאה. הממשלה הזאת קיימת כבר הרבה מאוד חודשים, ומזמן הייתה יכולה לבצע את המלאכה שנדרשת במקום את התלאים שאנחנו רואים.
אגב, התלאים האלה והאוסף האקלקטי הזה של הצעדים, אני חושב שהתפקיד שלו הוא דווקא לייצר מראית עין של תוכנית, אבל ברור שהמנה העיקרית שם זה אותו מענק לכיסא האזרחים, רק אספו את זה וארזו את זה עם חבילת צעדים שנשמעת כאילו בסדר, רגולציה, הפחתת רגולציה, כל מיני דברים שאתה רואה בתוכניות כלכליות כבר עשור ומשהו, והם לא יוצאים לפועל.
זה בוודאי שבו על רפורמות מבניות, אנחנו כבר הפסקנו לחלום שהם יגיעו, הם בדרך כלל חלק מהתוכנית התקציבית, וגם כאשר הם לא חלק מהתוכנית התקציבית, הם מובאים בנפרד, צעד אחר צעד, נידונים בהרחבה בכנסת, כבר למעלה משנה שאנחנו לא רואים שום צעד כזה. אבל כמו שאתה אומר, תפקידנו להאיר את עיני הציבור, מה יש בתוכנית הזאת, מה אולי רצוי בה ומה אינו רצוי בה.
אז אני אשאל אותך לסיום את שאלת האיפכא מסתברא, שאתה ואולי גם אנחנו נפנה את ההערות הרבות הללו לראש הממשלה ולשר האוצר, אז הם או עוזריהם או דובריהם יסבירו שבסיטואציה של בחירות בעוד פחות מ-60 יום, ואחר כך הקמת ממשלה וכל התהליך, לו נחכה לתוכנית סדורה, תקציב מלא, ורפורמות מבניות, אז אנחנו לא נקבל את זה בחצי שנה הקרובה, והמשק לא יכול להמתין במצבו הנוכחי לסיוע הזה את התקופה הפוליטית הארוכה הזאת. כך שעם כל החסרונות, עדיף לעשות כמה מהלכים לא לחלוטין אפויים, לא שלמים, לא מושלמים עכשיו, מאשר לא לעשות דבר. איך אתה עונה על התשובה הזאת?
שהם יצרו את המצב הזה. הם יכלו להכין תקציב, והממשלה הזאת קיימת כבר זמן רב, והיה מי שבממשלה הזאת שלחץ בלי הפסקה שיכינו את התקציב, והם לא הכינו את התקציב. אז אתה לא יכול מצד אחד לא לעשות את מה שצריך לעשות, ואחר כך לבוא ולפקוד, תראה, בגלל שלא עשיתי קודם תוכנית מלאה, אז אני אעשה עכשיו תוכנית קטנה, ארעית ואקלקטית. אם באמת הם חושבים שזה מה שחשוב לעשות, היה צריך לעשות את זה הרבה קודם. אף אחד לא הפריע להם, להפך. ראש הממשלה החליפי, גנץ ומפלגתו, בלי הפסקה צעקו, הכן התקציב שהממשלה התחייבה להכין, ואפילו לא הכינה אותו, כל שכן שלא הביאה לדיון.
כן. למה זה קרה ככה, לדעתך? מה הסיבה לזה שאין תקציב?
סביר להניח שזה מושפע מהאירועים הפוליטיים. אני קורא את הפרשוניות של האחים הפוליטיים למיניהם, ושומע גם את הפוליטיקאים. אני לא רואה שום סיבה עניינית למה לא הוכן תקציב. להפך, היה חשוב מאוד להכין תקציב, תמיד חשוב להכין תקציב, ובוודאי בשנת משבר כמו שאנחנו נמצאים בה. אז כנראה שזה נעוץ במגרש הפוליטי, וכמו שפרשנים פוליטיים רבים נוהגים לומר בדרך משכנעת למדי, שראש הממשלה חיפש את אותו כלי נאמר או אמצעי שיאפשר לו לצאת לבחירות ברגע שנוח לו, ובלבד שגנץ לא יחליף אותו.
אכן.
ואכן זה כנראה מה שקרה, והגענו גם לבחירות בפעם הרביעית בצורה מיותרת לחלוטין. אם היו מכינים תקציב, גם לא היינו צריכים לרוץ עכשיו לבחירות. אגב, בזבוז נוסף, שהוא פועל יוצא של זה, זה מחיר נוסף שלא הכינו את התקציב.
כן, בזמן. אולי היה צריך להוסיף באמת איזה שקף נוסף על העניין הזה של עלות הבחירות. פרופסור אבי בן בסט, תודה רבה לך.
תודה רבה גם תודה לכם.
שלום לצבי מגן.
שלום לך.
לשעבר שגריר ישראל ברוסיה וכיום חוקר בכיר במכון INSS. אז 11 חדרי שינה, קולנוע פרטי, לאונג' לנרגילות, שני מתחמי ספא, זה רק חלק מהדברים שיש לכאורה בארמון שנחשף של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין על שפת הים השחור, ארמון שמוקף בשטח ירוק של 680 דונם. והשאלה עד כמה הדבר הזה שנחשף על ידי אותו מתנגד משטר אלכסיי נבלני, יכול לקלקל לפוטין משהו בתדמית, בסיטואציה הפוליטית שבה הוא נמצא?
זה בהחלט מקלקל, אם כי הדגש גם בסרטון שהוא הציג, הוא לאו דווקא ארמון, כמו שאצל עובדת השחיתות שלו ושל מקורביו, שאת כולם הוא הציג והוא הוכיח שזאת חבורה מלוכדת ומשתפת פעולה מימים ועשרות בשנים, והם כולם... אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות, בעיקר הם לא קשרים, כנבים.
תראה, אנחנו יודעים שתמונה אחת לפעמים שווה יותר מ-1,000 מילים, סרטון וידאו על אחת כמה וכמה, והשאלה אם זה עושה את העבודה, כלומר, הרבה מאוד שנים אומרים מושחת, 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 אבל עד שאתה לא רואה בעיניים את הפאר הזה, אז אתה לא באמת משתכנע.
רוסיה מלאה בארמונות של אצולה, גם אימפריאלית אבל גם קומוניסטית, זה לא דבר שהוא יוצא מגדר הרגיל, נכון שהוא באמת מפואק, שזה נראה בסדר. אבל קרמלין לא פחות מפואר, והארמונות של סן פטרבורג לא פחות מפוארים, ובמקרה הבתים הפרטיים של סביב מוסקבה ושל סן פטרבורג, ששייכים לאצולת השליטון, הם כולם מפוארים, גם זה אולי קצת יותר. ולכן זאת לא בעיה עקרונית. הבעיה העקרונית היא שהוא מוצג גם כמושחת, אבל גם משהו יותר חשוב, שהוא כרגע חשוף לביקורת, וזה המהפך.
איך השלטון ברוסיה, פוטין מן הסתם באופן ספציפי, בעצם מנהל את התופעה הזאת של אלכסיי נבלני? הרי עצם העובדה שראו אותו, הכניסו אותו לכלם מרגע שהוא הגיע לרוסיה, היא זו שהוציאה את הצעירים המונים לרחובות ולהפגנות שראינו בשבועות האחרונים. למה הוא בעצם עושה את הצעד הזה? האם לא יותר נוח לו להשאיר אותו בחוץ?
אז בואו נתחיל מן העובדה שאפשר גם היה לא לנסות ולחסל אותו, הוא עושה את זה.
נכון.
הוא עושה את זה כי זיהה אותו ולא פעם ראשונה ולא רק אותו, כאתגר לקיומו, כפוליטי. ולכן אין ברוסיה הנוכחית, כמו שלמען האמת תמיד, אין מקום לאופוזיציה, כלומר לא שלטונית, יש כזה מוסד. אופוזיציה, נאמר, פורמלית או מקובלת או מורשית, יושבת בפרלמנט וכו' וכו'. אופוזיציה שבאה מתוך הציבור, מתוכי הציבור, היא אופוזיציה פרובלמטית לשלטון, ולכן מנסים לחסל אותה וכבר חיסלו כמה וכמה מקודמם.
אגב, הוא נראה מאוד אמיץ, אמיץ או טיפש, אני לא יודע להחליט מה, זה שהוא חוזר לרוסיה אחרי מצב כזה.
אבל הוא חוסל וזה הלך לא הלך, זה פשוט פחות חשוב. מה שחשוב הוא שבאמת הוא סולח למערב, טופל וחזר. עכשיו שאלה למה חזר. משום שמישהו הביא אותו. ומי שהסביר אותו הוא מגובה על ידי למעשה המערב הקולקטיבי, זאת אומרת מדינות מערב, אירופה וארצות הברית בראשונה, מגבים אותו ועוקרים אחרי כל צעד ושעל, ולכן עכשיו הוא איזשהו ציבורית בינלאומית, ולפוטין יש בעיה לטפל בו. זה פן אחד. הפן האחר הוא שהוא הצליח להציף באמת אוכלוסיות כאלה ואחרות, בעיקר זה תלמידי בתי ספר וסטודנטים, וזה הנוער, שיצר באיזשהם כלים, שמישהו הוציא אותו באיזשהם כלים לרחובות, גם כן, מערכת, לא קורה מעצמו. וזה הכל עניין של יכולת הפעלת רשתות, ומישהו מגבה אותו, מישהו מאמן את זה, ולכן יש פה מהלך שהוא בעצם התססה חתרונית של הציבור ברוסיה נגד השלטון.
אגב, זו תעודת ביטוח מספיק טובה, המערב, או אולי הכניסה של ג'ו ביידן לבית הלבן?
לא, בכל אופן, אם הוא ישרוד, השלטון בסופו של דבר במוקדם והוא מחר ישתנה, או יתערער או יתעול. ולכן הוא יהיה הראשון בתור לירושה. זאת המשמעות. המשמעות היא שהוא ראש האופוזיציה ואין אחר. האופוזיציה בורית. ולכן הוא מסוכן מצד אחד. השלטון כרגע מנסה לגמד את כל האירוע, להציג אותו באור מגוחך, להציג את כל ההפגנות כמשהו מינורי, לא חשוב, ילדים תמימים, טיפשים, עוד כהנה וכהנה דברים. מדברים על זה די הרבה, אבל בטון מאוד מאוד פרק. מה יהיה הלאה? הצטרכו לטפל בזה. עכשיו, הוא מואשם באופן משפטי באיזה עניינים קודמים, ועכשיו הוא כאילו היה, יצא מתחת ל... הוא היה בעצם משוחרר, לא משוחרר, הוא עכשיו ונשפט על תנאי. הוא כאילו לא קיים את התנאי, ולכן עכשיו מזרים אותו למעצר. אני לא יודע אם זה החזיק מים. איך שלא יהיה, זה אתגר שהם צריכים להתמודד ולא ברור איך ולאן זה יוביל. מצד שני, במערב מתחיל עכשיו גל של בעצם לחץ הרוסי. לא בגלל נבל, נבל הוא כלי. מתחיל עכשיו הלחץ האמריקני, כי הגיע לשלטון למי שהגיע, והוא שונה לקודמו, אני מדבר על ממשלו של ביידן, שונה לקודמו, כי דמוקרטים הם יותר אנטי-רוסים מאשר למשל טראמפ אישי.
כן.
והם הולכים לפתוח מחדש הרבה תיקים, ולכונן של תהליכים שיש על זה בעיה. ואירופאים מחכים לזה מזמן, אירופאים מאוד אנטי-רוסים. טראמפ ניסה לבלום את התהליך הזה באיזשהו מקום. ועכשיו מצא מין את מינו והם מנסים להפעיל לחץ ורוסים צריכים להתמודד עם זה, אבל הוא בתוך ה... הוא בתווך של הנושא, לכן כשיטפלו בו זה יכול לשמש מנוף נגד השלטון. זה פן אחד. הפן האחר הוא שאי אפשר להוציא אותו מכלל אפשרות, אם כי לנו בצד אין הוכחות, שהוא גם מגובה על ידי גורמים בתוך רוסים. וברוסיה לא הכל פשוט ולא הכל שקט, ויש כנראה מלחמת ירושה ו... מלחמת הישרדות, ויש מאבקי כוח פוליטיים כאלה ואחרים, ויכול להיות שחלק מהכוחות, מהשחקנים במגרש הזה, מנסה לקדם.
כלומר שפוטין לא כזה חזק כמו שאנחנו חושבים, או שהוא קצת פחות חזק ממה שידענו עד לפני שנה, שנתיים?
ככל אני רזור את התמונה. אני מזכיר שלא מזמן היה, זה חודש חודשיים, התחילו לפרסום בעולם הגדול שהוא חולה, ושהוא מדליף ראש, מאוד כאלה ביטויים, שכמובן הכחיש, אבל מישהו פרסם את זה. וכל מיני, גם בזרנו, אם כזכור לפני כשנתיים, נופל מטוס רוסי לידי הסורים, ורוסים פתחו עלינו את הפה, במשך חצי שנה היו גידופים והשמצות וכללות וכולי, וזה, כל זה בא ממסד ביטחוני, לא מפוטין. ובאיזשהו מקום הוא צריך לרסן את זה, אבל זה מוכיח שיש מאבקי כוח ביניהם. וכך הלאה וכך הלאה. זאת אומרת, אי אפשר להוציא את זה מכלל אפשרות, למרות שאני אין שום מחפות כרגע, כאילו משפטית, כאילו על עיתון, שזה מה שקרה, אבל בהחלט אפשרי. זאת אומרת, גם במערב וגם בתוך רוסיה, יכול להיות שיש לו סמכים, ולכן הוא כלי. הוא גם שחקן, הוא מנסה להיות שחקן, הוא מנסה לשרוד. אבל הוא בעיקר יותר כלי מאשר השחקן בזכות עצמו.
אנחנו יודעים שהמצב לא טוב, אבל עד כמה המצב הכלכלי ברוסיה קשה, ועד כמה הקשיים הכלכליים יכולים להשפיע על הציבור, או צעירים, ואולי גם לא רק צעירים, לדרוש שינוי בשלטון.
המצב הוא לא טוב, תכף אפרט, אבל אם פתחת בעיוני האמון, בית קיץ של פוטין בים השחור, אז מה שמנקל עיניים זה העושר שלו ושל אוליגרכים ושל שתמותו, שבעצם הציבור הרחב אין לו, והוא רחוק מאוד מהאיכות או רמת החיים סביב. ולכן זה מנקל עיניים. אני מזכיר שמאז 2014, אחרי האירועים באוקראינה וכיבוש או השתלטות את המכון הקרים, יש סנקציות על רוסיה, סנקציות כלכליות וכמובן מדיניות, בינלאומיות, עכשיו למעשה כל מדינות מערב. וסנקציות פועלות גם ברגע זה, קשות מאוד וכואבות מאוד, ולרוסיה יש קשיים גדולים לצאת מזה, פעם אחת. וזה, אני מזכיר לך, הפעילו בזמן, רוסיה התפרנסה מייצור מקורות אנרגיה וייצור חומרי גלם, כל הדברים האלה נפגעו בשנים האחרונות.
ודאי.
מחירים ירדו, ורוסיה סובלת, זה היה, הפרנסתה העיקרית הייתה, זה פעם אחת. זה תוסיף את השנה האחרונה של קורונה, שזה מביא את רוסיה למצב בדומה לנו עצמנו, כן? זאת אומרת, יש בעיה כלכלית ממש ממש לא פשוטה, וכל זה ביחד עם מחירי הנפט היום, והמשך הלחצים, יוצא מציאות לא טובה, פן אחד. הפן השני עכשיו הגיע ביידן שלא מבינים לה שהמשיך ויוסיף להפעיל לחצים. לכן יש הבעיה הזאת של לא מחאה עדיין, אבל זה בהחלט בסיס רוח מאוד להדליק את המחאה הציבורית, וזה כנראה מה שרבל נעשה, ולכן בחר בנושא הזה להראות שם הם המושחתים, הם גורבי הכסף, ואתם העם העני ונוצל.
שאלה אחרונה, הימור שלך זהיר ובלי התחייבות בנקאית בלתי חוזרת, עד מתי אנחנו נראה את פוטין כשליט רוסיה?
שאלה הכי טובה, כי אנחנו באמת לא יודעים אם הוא חולה או לא. אנחנו לא יודעים מה כוחה של אופוזיציה. נכון לעכשיו הוא שליט. בשנים הקרובות, לא שנים רבות, אבל בשנים הקרובות, עד 24 בפדאות, הוא בשלטון, בפעם אחד. יהיו או לא יהיו לפני כן תהפוכות, אי אפשר לדעת. מה שכן, יש לקחת בחשבון, והוא לוקח בחשבון, שמה שקורה עכשיו ברחובות, מה שקרה, זה נכון, זה טופל, וזה ידוקה, אבל התהליך התחיל. ופה צמח דור חדש של צעירים שלא ידעו את פרעה.
שלא ידעו פחד גם.
כן, והם פחות פוחדים, והם יותר מורגנים, והם יותר מחוברים על ידי הרצאים הקיימים די היום. ברשתות וכו' וכו', ולכן קל יחסית להתניע את התהליכים האלה ונתנו.
זאת אומרת, בשנים הקרובות עדיין פוטין, אבל הסוף מתקרב.
כן.
אוקיי.
אם אני צריך לאמר.
לא, ודאי שזה אימור. צבי מגן, שעבר שגריר ישראל ברוסיה. תודה רבה על הדברים האלה.
תודה.
שלום להדר קנה.
שלום,
איתן וסמי. כתבת התעופה והתיירות. אנחנו רוצים לדעת ממך מה קורה בשדה התעופה בן גוריון, או ליתר דיוק מה יקרה בשדה התעופה. אנחנו יודעים שהרעיון הראשוני היה לסגור את השמיים עד יום ראשון, אבל כל הבוקר מתקיימים דיונים בוועדת החוקה על העניין הזה, ויש גם דעות כאלה ואחרות. אז איפה זה עומד כרגע, ככל שאנחנו יודעים?
כרגע זה עומד על כך שבאמת עד ה-31 לחודש שדה התעופה ייסגר, למעט טיסות מטען וכמה חריגים, ויש אופציה להערכה של כמה שבועות, ואולי אפילו יותר מחודש. זה משהו שמשרד הבריאות דורשים, עוד לא ברור אם זה אכן יקרה, אבל מה שכן בטוח זה שזה יהיה יותר מ5-6 ימים.
וזה יהיה במתכונת שראינו בסגר הראשון בעצם, או אפילו מחמיר יותר?
יותר חמור, כי בסגר הראשון הייתה ועדת חריגים שאפשרה לכל מיני טיסות נוסעים לנחות. בסגר הזה לוקחו מחברות התעופה את הרישיון להנחית מטוסי נוסעים, והן לא יכולות לעשות טיסות חילוץ. מה שאומר שאולי רק חברות פרטיות, כלומר מטוסים פרטיים, יוכלו להביא לפה טיסות חילוץ, וזה פרוצדורה הרבה יותר יקרה ומסובכת.
אז תני להבין, שדה התעופה יהיה סגור לכל הכיוונים, גם לטיסות נכנסות, ישראלים או לא ישראלים, וגם לטיסות יוצאות של, לצורך העניין, אנשים ישראלים וגם לא ישראלים שרוצים לחזור לביתם בחול?
נכון, טיסות נוסעים, מטען יגיעו כרגיל.
דיברת על ועדת חריגים, איזה חריגים נמצאים שם או צפויים להיות שם? אני אתן לך דוגמה, סטודנטים שצריכים לחזור ללימודים בחול.
לא, כרגע לא סטודנטים ולא ישראלים שתקועים, כרגע מאשרים לצרכים רפואיים בלבד, או ללוויות, או דברים מאוד מאוד חריגים, סיבות רפואיות.
אנשי עסקים?
אמרו שהעבודה חיונית שלא יכולה להתבצע מרחוק, זה לא בדיוק אנשי עסקים, אני מניחה שזה יהיה אישור טיפה יותר מסובך.
אגב. איש עסקים. כשנתניהו אומר שיינתן פתרון לישראלים וליהודים שיתקעו בחול, אני מניח שזה מזכיר קצת את אותה רכבת אווירית שעשו במהלך הסגר הראשון, ששלחו מטוסים לכל מיני מקומות, איפה שיש כל מיני מטיילים ישראלים, ופשוט אספו אותם חזרה והביאו אותם הביתה.
נכון, שוב, אז אושרו טיסות חילוץ, אבל כרגע לא, לא מאושרות טיסות חילוץ. זה יכול להשתנות בימים הקרובים, אבל כרגע טיסות חילוץ לא מאושרות. מה שאומר שלא יעשו את הרכבת הזאת שאספה תיירים מפראג ומדרום דרום אמריקה ומכל מיני כאלה.
לא יעשו, אבל כן יראו לפי בהתאם לעוצמת הלחצים שיופעלו על הממשלה.
בדיוק. זה תלוי עכשיו בעוצמת הלחצים שכבר מתחילים להיות, כלומר, זה מתחיל מכל מיני פניות לעיתונאים, ואנחנו נפרסם כתבות, והלחץ, ובמקביל כל מיני גורמים יפנו לשרים שהם מכירים ולח"כים שהם מכירים, וכן, הלחץ מתחיל. כן.
מתי אנחנו נקבל את הפרטים הסופיים נכון להיום? מתי יסיימו את הדיונים בוועדת החוקה?
באוטוטו, זה אמור לקרות היום במהלך היום, אבל התשובה לגבי החריגים וכל מה שדיברתם על טיסות חילוץ, זה לא יהיה היום. לדעתי זה יהיה בימים הקרובים, כפי שאמרנו, ככל שיהיה לחץ יותר מסיבי, ככה כנראה זה יתגמש יותר. כרגע זה מאוד מחמיר.
כן, אגב, אם היה צריך לבחור מה שנקרא פרזנטור לסיפור הזה, אז באחת הטיסות מדובאי חזר מישהו שהדביק 180 איש. אז אני חושב שאפשר למנות אותו לפרזנטור של הסיפור של הטיסות. אבל מסתכלים באמת על העניין של תעופה כעל מקדם הדבקה או גורם שמגביר מאוד את מקדם ההדבקה?
הוא לא מגביר את מקדם ההדבקה כמו שהוא פשוט מביא לכאן את המוטציות ואת כל הדברים שאנחנו פחות רוצים שיהיו פה בגלל החיסונים. הרי מוטציות מפריעות למבטא החיסונים הרחב הזה כי אולי החיסון לא משפיע עליו באותה צורה. סך הכל היבוא קורונה מחול עומד על שיעור של בין 1-2% מכל המקרים בישראל. כלומר, זה אחוז מאוד קטן. אבל כן זה מביא לפה
את הדגמים החדשים, דגמי חורף 2021, כן.
בדיוק.
תאמרי לי, למה בעצם נבחרה החלופה של ללכת ממצב ששדה התעופה בעצם היה פתוח בצורה די רשלנית, בדיעבד אפשר להגיד, אבל אנשים נכנסו אפילו בלי בדיקות, בזמן שבחוץ לארץ, אפילו למקומות כמו דובאי וכן הלאה, היה צריך לעשות איזשהו תהליך של בדיקות בכניסה וביציאה. אז מהמצב הזה אל המצב של סגירה מוחלטת של הדברים, האם לא נמצא איזשהו נוסחת ביניים שמי שמגיע צריך להראות מ-48 שעות האחרונות שהוא אכן שלילי לקורונה וכן הלאה?
נוסחת ביניים יכולה להיות אם המדינה פה הייתה שפויה ולא מושפעת בכל פעם מלחץ אחר. הרי אם מלכתחילה היו דורשים בדיקת, שכל הנכנסים לפה יגיעו עם בדיקת קורונה בתוקף, כמו שעשו כמעט בכל העולם, אז אולי באמת יכלנו לשלוט בזה הרבה יותר טוב כבר מלפני כמה חודשים. הבעיה היא שאז היה לחץ מכיוון דובאי ומכל מיני מכיוונים אחרים, משאיר את הגבולות כמה שיותר פתוחים. עכשיו, כשהבינו שהמוטציות פה וזה עושה בלגן מאוד גדול, פתאום הלחץ של משרד הבריאות נהיה מאוד מאוד גדול מהכיוון השני. אז כל פעם, הפתרון אמצע לא מתאפשר, כי כל פעם הם הולכים לקיצוניות.
טוב, תודה רבה על העדכונים הללו, מלחיצים ככל שהם יהיו, נראה שאנחנו נכנסים לסגר גם
אנחנו נשארים בארץ.
גם במונחים של נסיעות לחול ולא רק במונחים של הסתובבות בתוך המדינה. אז טוב, תמשיכי להתקן אותנו מן הסתם בימים הקרובים.
תודה. תודה, אדר.
תודה לכם, ביי ביי.
אז זהו, איתן, עד כאן האינטרסנטים להיום. תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום, בהחלט.
תודה רבה לך, תודה רבה גם למאיה בניסן וליונתן מניאביץ' שעורכים אותנו, להיפגש מחר, להתראות.